ערב יום הזיכרון לחיילי צה"ל, השם ינקום דמם, מהיום שחזרנו הביתה, מתו, נהרגו על קידוש השם 22,437. ויתן הקדוש ברוך הוא, ולמשפר הזה לא יתרשפו עוד, ויקיצו וירננו ישני אפר. הגיע הדבר שבזמן כזה נעסוק באמת בסוגיה הזאת של יום הזיכרון, יצא מהסדר הרגיל ונראה איך הדברים מגיעים ליום יום שלנו. התורה מתארת את הלילה האחרון של יעקב בארץ ישראל, לפני שהוא עובר לחרן. בלילה הזה, כידוע, יעקב חולם את החלום הגדול, שבו הוא רואה, כפי שחז"ל מתארים, את כל העתיד שלנו, עם ישראל, מול כל האימפריות הגדולות, והוא רואה איך כל אימפריה עולה ועולה, ונדמה שהכוח שלה הוא בלתי הפיך, והקדוש ברוך הוא הופך אותה. וכשהוא מתעורר בבוקר מהחלום הגדול, נאמר פסוק תזיים, והיקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. וישכם יעקב הבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוף שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וידור יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, ובגד ילבוש ושבתי בשלום אל בית אבי, ויה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, בכל אשר תיתן לי אסר אעשנו לך. יעקב אבינו, כשהוא קם בבוקר, הוא נודר נדר לקדוש ברוך הוא. והשאלה היא, מדוע הנדר שנודר יעקב לא היה בשעה שהוא עוזב את הבית? שאמא רבקה אומרת לו, אתה חייב לברוח, עשיו רוצה להרוג אותך. יעקב לא יודע מתי הוא יחזור, אם הוא יחזור. היה הרבה יותר מתאים שאז, ליד המזוזה, ליד הדלת, קדוש ברוך הוא, אם תהיה עמדי, שמור אותי, תיתן לי, תעזור לי, אני מבטיח לך שאני אעשה כך וכך. הנדר לא היה אז. הנדר גם לא היה אחרי 14 שנה שיעקב עבר לבית המדרש של שם ועבר, שם הוא למד תורה יומם ולילה. הוא לא ישן שם, הוא ישן על הכיסאות. כי כשהתורה אומרת, וילם שם, בלילה האחרון בארץ ישראל, אז חז"ל אומרים, שם הוא ישן, אבל כל 14 שנה בבית המדרש של שם ועבר הוא לא ישן. מה זאת אומרת הוא לא ישן? וגם הוא ישן, הוא לא ישן במיטה, ישן על הספסל, על הכיסא. אז לפני שהוא עוזב את בית המדרש, לפחות שם יעמוד יעקב ויגיד, ריבונו של עולם, אם תהיה עמדי ותשמור עליי ותיתן לי וכו', אני נודר כך וכך. גם לא, שם יעקב נודר. איפה יעקב נודר? כשהוא קם בבוקר, בבוקר האחרון בארץ ישראל, לפני שהוא נוסע לבית לבן. שאלתנו הראשונה היא, מדוע החלום של הנדר של יעקב לא היה מיד כשהוא עזב את הבית, בית הוריו, או מיד כשהוא עזב את בית המדרש? מדוע יעקב ממתין עם הנדר עד היום הבוקר האחרון בארץ ישראל? שאלה נוספת. כשמסתכלים מה עשה יעקב בלילה האחרון ומה הוא עשה למחרת בבוקר, ובכלל במשך השנים אחר כך, מגלים שיעקב אבינו מתעסק עם אבנים. בלילה האחרון בארץ ישראל נאמר יעקב, פסוק י"ד, ויפגע במקום, וילן שם, כי בא השמש, ויקח כדי לעשות קו, מאבני המקום, ויעשה מרעש אותם. הוא קם בבוקר, הוא לוקח את האבן, פסוק י"ח, וישכם יעקב בבוקר עוד קו, ויקח את האבן אשר שם מרעש אותם, וישם אותם מצבה, ויצוק שמן על ראשם. שופך שמן על האבן. הוא עוזב את ארץ ישראל, הוא מגיע לחרן, בקטע השני, עודנו מדבר עמם, עם אנשי חרן, ורחל בא עם הצון, אשר להביא הקירואי, והיא כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, ואת צון לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן, עוד קם ועל פי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו. שוב אבן, הוא חוזר הביתה, לבן רודף אחריו, הם קורטים ברית, בקטע השלישי, ואתה לך נכרתה ברית, אני זה אתה, והיה לעדן יהיו בניך. ויקח יעקב אבן, וירימי המצבה. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים. ויקחו אבנים, עוד קו, ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל, ויעקב קרא לו, ויקח לו לבן יגר סעדותה, ויעקב קרא לו גל עד. שוב יעקב עם אבנים. שאלתנו השנייה, מה מבקשת התורה ללמד אותנו דרך האבנים שיעקב מתעסק בהם? בלילה האחרון בארץ ישראל, בבוקר שלמחרת, מיד שמגיע לחרן, ובדרך בחזרה לארץ ישראל. שאלה שלישית. שאלה בין. שמוביל אותנו מבית עבדים לארץ ישראל. שהוא במצרים, והוא בורח, כי פרעה נודע לו שהוא הרג איש מצרי. הוא מגיע לחרן, הוא מגיע למדיין, סליחה, וגם הוא מגיע ליד הבאר, מה קורה שם? פסוק ט"ז בקטע הרביעי, ולכהן מדיין שבע בנות ותבונה ותזלנה ותמלנה את הרעתים להשקות צאן אביהם, ויבואו הרועים ויגרשו, ויקם משה ויושיען, וישק את צונם. התבונה על ראואל אביהם. ואומר, מדוע מי ארתן בו היום? ותאמר לאיש מצרי, צילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, וישק את הצון. איש מצרי צילנו. מה אומר להם לבן? ואומר אל בנותיו, והיו. איפה הוא? למה זה עזבתם את האיש? לכו בחזרה, תקראו לו שיבוא, כן לו ויוכל לך. כל זה קורה בשיחה בין יתרו לבנותיו בבית. איפה משה בינתיים? ליד הבאר. אומרים חז"ל, בקטע החמישי, על משה רבינו, איש מצרי הצילנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שהודה בארצו, נקבר בארצו. מי שלא הודה בארצו, אינו נקבר בארצו. יוסף הודה בארצו, קברו בשכם. אתה, משה, שלא הודית בארצך, אין אתה נקבר בארצך. איפה משה רבינו לא הודה בארץ ישראל? כיצד? בנות יתרו אומרות, איש מצרי הצילנו, מיד הרועים. מוזר מאוד. משה רבינו לא מודה בחשיבות של ארץ ישראל, במעלה של ארץ ישראל. יש מישהו יותר גדול ממשה, שנותן את כל החיים שלו, כדי שנגיע לארץ ישראל. ועל משה רבינו אומרים שהוא לא הודה בארצו? למה? כי בנות יתרו אמרות איש מצרי הצילנו במה? במה? ומשה בעצם, זה לא כתוב, אבל משה צריך להגיד לא, אני לא מצרי. משה לא יכל להגיד כלום. הוא הרי ליד הבאר. הם אומרות את זה לאבא בבית. הפסוק הרי אומר מפורש, אבא אומר להם, לכו בחזרה תקראו לו, שיבוא לאכול לחם. אז מה פירוש הדבר? שמשה רבינו לא הודה בארצו, ולכן הוא לא נקבר בארצו. אלה השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. ומתוך עיון בסוגיה הזאת, נקבל עומק גדול יותר, במשמעות של יום הזיכרון. לחיילי צה"ל שמקום דמם, וזכותם תגן עלינו על כל כלל ישראל. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע הנדר של יעקב בא ביום האחרון בארץ ישראל ולא ברגע שהוא עוזב את הבית שהוא בורח מיסב? או ברגע שהוא עוזב את בית המדרש של שם ועבר, מדוע הוא מחכה עם הנדר כל כך מאוחר? ומה ההסבר לאבנים שמלוות את יעקב, שהוא מתעסק בהם, מהלילה האחרון בארץ ישראל ולמחרת בבוקר, דרך הבאר במדיין, שהוא גולל את האבן מעל פי הבאר, דרך הגלד של אבנים שהוא מכין עם בניו, כשלבן בא איתו, בא אליו, מה התורה מבקשת דרך האבנים ללמד אותם? השאלה השלישית, מהו ההסבר בדברי חז"ל שמשה רבינו לא הודה בארצו, ולכן הוא גם לא נקבר בארצו? כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. יעקב אבינו, בלילה האחרון בארץ ישראל, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הולך להקים בית. אמא, אבא שלחו אותי. עד עכשיו הייתי בבית המדרש. עכשיו אני יוצא לדרך. יש לי שאלה אחת. קדוש ברוך הוא, איזה בית אני הולך להקים? בית שכל הילדים יהיו על אותו דף, same page, כולם יהיו ביחד, או בית כמו שאני גדלתי, כמו שאבא שלי גדל, שגדלים בו ילדים וכל אחד במקום אחר. אני עם עשיו, אבא יצחק עם ישמעאל, קדוש ברוך הוא, בוא נעשה הסכם. אני לוקח מאבני המקום ואני הולך לישון. אתה הרי יודע שאף אחד לא ישן על אבנים. אם אין פה לישון, לפחות ישנים על הרצפה. אבל אני הולך לישון כמה אבנים. אם אני קם בבוקר ואני מוצא שהכמה אבנים נהפכו לאבן אחת, זה יהיה בשבילי סימן שכל המשפחה תהיה אחת. קדוש ברוך הוא, תן לי את הסימן הזה. זה יעזור לי מאוד. לכן איך אומר הפסוק? ויקח מאבני המקום. הוא קם בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו. אבן! אומרים חז"ל, בקטע השביעי, רבנן אמרו אבנים, מיעוט אבנים שניים. אברהם יצא ממנו ישמעאל ובני כתורה. יצחק יצא ממנו עשיו. אני מתאחות, עם האבנים מתחברות, יודע אני שאינו יוצא ממני צולת. אז הקדוש ברוך הוא, תן לי את הסימן הזה. הקדוש ברוך הוא מסכים. אבל עוד לפני הבוקר, כבר הוא נותן סימן ליעקב. בחלום הלילה, הוא אומר לו, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזריך. אומרים חז"ל בקטע השישי, ובזריך. לא נאמר באברהם וביצחק. נאמר רק? במי? ביעקב. ולמה לא נאמר באברהם וביצחק? כי מהם יצא פסולת, ישמעאל עשיו. אבל ביעקב ובזריך, לפי שלא יצא ממנו פסולת. כבר בחלום הוא שומע פעם ראשונה מילה שלא אבא שמע ולא סבא שמע. ובזריך. ובבוקר הוא גם רואה את זה. שהאבנים נהפכו להיות אבן אחת. והוא מבין, זה, הבית הזה יהיה בית שלם. ולכן הוא נודר את הנדר. עכשיו, שהוא מבין שזה התפקיד שלו, עד הרגע הזה הוא ידע שהוא חייב לברוח מעשיו, הוא ידע שהוא צריך להתחתן, כי אמא שלחה אותו, אבל הוא לא ידע בדיוק איזה תפקיד יהיה לו. עכשיו הוא מבין מה התפקיד שלו, להקים בית, שכל הבית יהיה ביחד. ולכן הוא אומר לקדוש ברוך הוא, את העדן הזאת, שגיליתי עכשיו בבוקר, פעם ראשונה, שמתי מצבה, ואני הולך להפוך אותה לבית אלוקים. וכל עדן תהפך לבית, בית ועוד בית, ומבתים יהיה רחוב, ומרחוב יהיה שכונה, ומשכונה יהיה עיירה, ויהיה עיר, ותהיה מדינה. זה אני הולך לעשות. זה אני הולך ללמד את הילדים שלי, איך שהם ילמדו את הדורות הבאים, אומר יעקב. לדעת להפוך כל מצבה לבית. ולכן אני נודר נדר, שאם תעזור לי לעשות את זה, ותשמור עליי, אתה תראה איך אני עושה את זה, הקדוש ברוך הוא. תעזור לי קצת, אני אשר לי. הוא מגיע לבית חרן, מגיע ליד הבאר, ומיד הוא רואה אבן על פי הבאר, בקטע השמיני. וישא יעקב רגליו, וילך ארץ בני קדם, וירא הנה באר בשדה. והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה כמין הבאר, היו ישקו העדרים והאבן גדולה על פי הבאר. ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצאן, וישירו את האבן על פי הבאר למקומה. הוא פשוט בהלם. הוא מתעסק באבנים בבוקר האחרון בארץ ישראל, והנה פתאום הוא מתעסק שוב באבן ביום הראשון בחרן. הוא גולל את האבן כשעה שהוא רואה את רחל, ומה קורה אז? בקטע השיעי, יעקב גלל את האבן מעל פי הבאר, כיוון שראו המים את יעקב עלו מעליהם, שנאמר ויגל את האבן וישק את הצאן. איך הוא הספיק להשקות את הצאן? צריך קודם לשאוב את המים. אלא המים עלו, הוא רק צריך להשקות את הצאן. וזה קורה כשרחל לידו. אז הוא מבין שהוא לא סופרמן, שמגלל את האבן, שצריכים הרבה רועים לעשות את זה. הוא מבין שעם רחל הזאת, וכל מי שיהיה איתה ביחד הבית, לאה, בלהה וזלפה, הם יקימו בית, שבבית הזה ילמדו איך מתחת לכל אבן יש באר מים חיים. ואיך לומדים לא להיבהל מאבנים. ולומדים לראות מה שיש מתחת האבנים. וכך יעקב מלמד את נשותיו, את ילדיו, עד שבוקר אחד נאמר בקטע העשירי, פסוק ב', וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. פתאום הוא רואה שהפנים של לבן זה לא מה שהיה אתמול, לא מה שהיה בשבוע שעבר. מה זאת אומרת? איך לבן התנהג לפני שבוע? לפני חודש, לפני שנה? הנה, תראו מה יעקב אומר עליו, כשהוא פוגש אותו בקטע 11. זה 20 שנה אנוכי עמך. רחליך ועיזיך לא שיקלו. ועיזי צומך לא אכלתי. טרפה לא הבאתי אליך. ומה אתה עשית לי? גנובתי יום, גנובתי לילה. הייתי ביום, אכלה לי חורם. וקרח בלילה. ותדעת שבתי נעיניי, זה לי 20 שנה בביתך עבדתיך, 14 שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך, ותחלפת משכורתי 10 מונים. לולא אלוהי אבי אברהם ופחד יצחק, היה לי כי אתה רקם שלחתני, את עוני ותגיע כפי ראה אלוהים ויוכח חדש. תראו מה קורה פה. לבן אומר לו יעקב, בדיוק מי הוא היה, נורא והיום. אז מה זה אין פני לבן כתמו שלשום? אתם יודעים מה פירוש הדבר? אומרת התורה, בקטע שלא לפנינו, אומר את זה בעל פה, אין פני לבן כתמו שלשום. פתאום הוא אומר לי, יעקב, אתה החתן הכי טוב שיש לי. בגללך נהייתי כזה עשיר. כל העושר, כל הכבוד בא ממך. ויברכני השם בגללך. בעברית פשוטה, לבן נהיה מאוד נחמד. מאוד. ואז יעקב זוכר מה שאמא אמרה לו ליד המזוזה כשהוא עזב את הבית. היא אומרת לו, אתה חייב ללכת. למה? שמעתי כי עשיו אחיך מתנחם להורגך. אחרי שיעקב לקח את הברכות, עשיו קרץ מאוד. ואז אמא אומרת לו, תברח כי עשיו מתנחם להורגך. מה זה מתנחם? מתחרט. זה מתנחם. מתנחם על הרע. מצטער על הרע. אז אם עשיו מתחרט להורגך, אז למה יעקב צריך לברוח? כי אמא אומרת לו, אתה יודע מה שמעתי? מה גיליתי? עשיו הבין, אם הוא יכעס, ויכעס, תמיד אתה תדע להיזהר, כי תפחד ממנו. הוא החליט, כדי להרוג אותך, יש דרך הכי פשוטה, להיות נחמד. להיות מאוד נחמד. החבר הכי טוב שלך. ואז תחשוב שהכל בסדר, ואז תלך לישון בשקט, והוא יבוא עם סכין ויהרוג אותך. תזכור, כשהגוי נהיה יותר מדי נחמד, תיזהר, תשמור על עצמך יותר, הרבה הרבה יותר. תזכור את זה, ועכשיו, מהר, צא לדרך. והנה זה קורה. ופתאום לבן נהיה מאוד נחמד, כי ברכני השם בגללך. אומר יעקב, זהו, עכשיו חייבים לחזור, כי זה הסימן, יותר כבר אי אפשר להישאר. ומה קורה? והוא חוזר הביתה. אבל כמובן בבית הוא לא נשאר הרבה זמן. יורדים למצרים, לגלות, עוברים את מה שעוברים. משה רבינו מגיע לעולם, הוא בורח למדיין, ושם מה קורה? בדיוק מה שקרה לי יעקב. הוא אמנם לא גולל את האבן מעל פי הבאר, שם לא הייתה אבן גדולה, לפחות לא כתוב שהייתה, אבל הוא שומר על התור של בנות יתרו, וכשהן מגיעות, המים עולים לקראתו. כי הן חוזרות הביתה, ומה הם אומרים? איש מצרי צילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו, וישק את הצאן. אומר להם יתרו, לא יכול להיות. אין מצב שאותו אדם שואב את המים וגם משקה את הצאן. זה עבודה פיזית מאוד קשה. יש שואבים ויש שמשקים את הצאן. ואתם אומרות, איש מצרי הציל אתכם, הצילנו, וגם דלו דלה לנו וישק את הצאן. אין מצב. מי זה? תביאו אותו מיד הביתה. הוא מזרעו של יעקב. יתרו הרי ידע את כולם, ידע את ההיסטוריה של כולם. אומרים חז"ל, רש"י מביא זה בקטע 12-13. למה זה עזבתן? הכיר בו שהוא מזרעו של יעקב, שהמים עולים לקראתו. ויאמר אל בנותיו, והיו בקטע 13. אמר להם, סימן שאתם אומרות שדלה והשקע את כל הצאן, זה מבני בניו של יעקב, כשעמד על הבאר, והבאר מתברכת בשבילו. מהר מהר תביאו אותו הביתה, כי אין עלו ויוכל לחם. והוא מגיע הביתה, ומתחתן עם אחת מבנותיו של יתרו, ציפורה, והוא מגיע למדבר, ושם הוא רואה דבר דומה, הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, פעמיים, פעם אחת, כשהמים עולים לקראתו, הוא בעצם אומר לו, משה, אתה עוד תנהיג את עם ישראל, יהיה לך תפקיד אחד, ללמד כל יהודי שמתחת לכל אבן יש באר מים חיים, מתחת לכל קושי יש חיים. זה יהיה התפקיד שלך. גם כשתראה עץ, סנה, מה זה סנה? רק הענפים, בלי עלים, בלי כלום, בוער וזה לא נשרף. כי גם דבר שנראה בלי עלים, בלי פירות, בלי חיים, בפנים יש משהו שמחיה אותו. וזה כל אחד. לך תלמד את זה את עם ישראל. ויבוא יום, יהיה לך בחינה. אם תעבור את הבחינה הזאת, אתה תעבור את הכל. אתה תעבור את הירדן, אתה תעביר את כולם את הירדן, ותישאר עם כולם בארץ ישראל. ואז מגיעה הבחינה. מרים, שבזכותה זכינו לבאר במדבר, מתה. ואין יותר באר מים. תדבר עכשיו אל הסלע, משה. אומר לו הקדוש ברוך הוא. ומשה מכה את הסלע. ואומר הרמב"ן, מה זה משנה אם מדברים, אם מכים, זה אותו נס, זה פילי פלאים. זה לא נורמלי להכות ויצא מים, כמו שזה לא נורמלי לדבר ויצא מים. אבל תדבר, כי אם אתה מדבר עכשיו אל הסלע, כל יהודי יבין, שגם אם הוא מדבר את מה שהוא צריך לדבר, הוא יגלה שמתחת לכל אבן יש מים חיים. ואז ארץ ישראל תהיה בידינו לנצח נצחים. אבל משה רבינו לא עובר את הבחינה, הוא מכה את הסלע. מה שהתחיל אז עם המים שעלו לקראתו, עכשיו היה צריך לקרוא לעיני כל עם ישראל, ששוב המים יעלו לא רק לקראתו, אלא לקראת כל עם ישראל. על ידי דיבור. ואם זה היה קורה, זהו. ארץ ישראל הייתה לנצח נצחים. משה לא עבר את הבחינה. זה הכוונה, לא הודה בארצו. לא שחס וחלילה משה רבינו לא רצה את ארץ ישראל. אין יותר ממשה שרצה אותה. אבל משה רבינו, היה לו תפקיד, הוא יכל היה להביא את כולם, להעביר את הסוד, את העומק של ארץ ישראל. את הבאר מים חיים שיש בה. וכשזה לא קרה, הכל נעצר. ואז הכל נהיה קשה יותר. ואז כל אחד, בלי העזרה של משה, צריך לגלות שמתחת לכל אבן, מתחת לכל מצבה, יש חיים. לא מדברים לאבנים, מדברים לחיים. כדי לבטא את זה, בדוגמה אחת, בתשס"ב, היה מבצע צבאי גדול שנקרא חומת מגן. ניסו למגר את כל הרוצחים, המחבלים. היה קרב גדול בג'נין. בקרב הזה נהרגו מספר חשוב של חיילים. אחד מהם קראו לו גדי עזרא. חור שלמד בישיבת הסדר, כמדומני באור ציון. הוא היה חתן, ובתזיין באדר, קצת יותר מחודש, לפני שהוא נהרג בקרב, בקבבית בניסן, הוא שולח מכתב, הוא כותב מכתב לקלה שלו. חלק ממנו נמצא פה לפנינו בקטע 14, אני מצטער, היה לי פשוט את התרגום של זה באנגלית, רק ניארתי, רציתי גם להביא את זה שכל אחד יהיה לו את זה, כי זה פשוט, לקרוא את זה גם באנגלית, זה מדהים. אז נקרא כמה שורות, זה פשוט סולם ממקום שגם הכתב יד שלו במכתב, וגם חלק מהמכתב. הקלה שלו קראו גלית, וכך הוא כותב לה. לגלית היקרה, אם המכתב הזה יגיע אלייך, סימן שקרה לי משהו. היום הבוקר קיבלנו הודעה שהמבצע המתוכנן מאתמול יתבצע בעזרת השם היום. אני מרגיש שמצד אחד אין דבר שאני רוצה בעולם יותר מלהיות איתך, לאהוב אותך ולקיים איתך בית ומשפחה. אבל מצד שני אין דבר שאני רוצה יותר מלצאת למבצע הזה. להקות את הנבלים מכה כזו גדולה, כדי שלא יחשבו אפילו לעשות עוד פיגוע, או אירוע חבלני. ויקחו בחשבון שכל פעם שיעשו זאת, נקה אותם במקום הכי כואב שיכול להיות. ונהיה מוכנים לשלם את המחיר. והוא כותב, אני מוכן להיות המחיר הזה. הצער היחיד שלי, הוא העובדה שאת הצטערי, ושאני לא אזכה להיות זה שיגרום לך להיות מאושרת. הרי אין דבר בעולם שמגיע לך יותר מאושר. לכן אני מבקש שתהיי מאושרת, שתשמחי, שתאהבי, שתפרחי, כי כך ראוי לך. אני תמיד אשמור עלייך מאיפה שאני אהיה. ואדאג שתפגשי עם אדם שייתן לך אושר יותר ממני. כך הוא כותב לה. אם הוא לא יהיה, הוא ידאג משמיים שהיא תמצא חתן שייתן לה אושר יותר ממנו. אל תשכחי, הכל לטובה. ואם זה מה שבחר ריבונו של עולם, אז זה מה שצריך להיות. לנו נשאר רק לקבל זאת מאהבה. להיפרד מהעולם בידיעה שהייתי הכי מאושר שיכול להיות. וזה בזכותך. תחשבי על זה שהפכת אותי להיות שמח ומאושר שבאדם, הבאת אותי להשגות שכל חיי רק חלמתי להגיע אליהם. כל מה דוד רחמנא לטב אביד. מבטיח לך מאיפה שיהיה, פלל עלייך. אני לא סובל ולא מצטער וטוב לי. רק מפריע לי, כך הוא כותב, ולא רואים את זה כאן. מי שנשאר, את, המשפחה, החברים שהם מצטערים. תגידי לכולם, אין יוש, העיקר זה השמחה. וכך הוא מסיים את המכתב. והמכתב הזה מגיע אליה. כשהוא איננו. במילים אחרות הוא מלמד אותה. מה שיעקב לימד אותנו. כשיש מצבה, בבתי הקברות מלאים במצבות. יעקב הבטיח, נדר נדר, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. כל אבן שהיא מצבה, תהפך לבית. לבית, בבית שלנו עם ישראל, בארץ ישראל. כל הבתים שנבנים, זה דרך הבתים האלה. איך אומרים חז"ל במדרך, מדרש אוכל טוב, זה השתילים שלו לפנינו, על הפסוק יערך השם ביום צרה, משל לאב ובנו שהיו מהלכים בדרך, ואומר אבא לבן, אני לוקח אותך למדינה הגדולה, והלכו והלכו והלכו, ושואל הבן, אבא, והיה המדינה. אומר לו אבא, בני, סימנו בידך, שתראה בית הקברות, סימן שמדינה קרובה לזה. המדינה קרובה לזה. לא רק שבאופן טכני בית הקברות זה בקצה העיר, אלא כל מצבה תהפך לבית. מתחת לכל אבן יש חיים בעולם הנצח, שיקיצו וירננו פה. ובכן, כמה מדהים, פלאי פלאים, מה קרה לאותה אבן שיעקב אבינו הלך לישון עליה. שהוא קם בבוקר והפך אותה למצבה, והבטיח להפוך אותה לבית, ויסק עליה שמן. מה קרה לאבן הזאת? איפה היא? איבך נמצאת? אומרים חז"ל, בקטע ה-15. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, אמרו על אותה אבן, כשהיו מעלים אותה בדימוס, העלו אותה במנוף, כדי להשתמש איתה לבנות את בית המקדש, הייתה מפלת עצמה. כל פעם האבן נפלה, לפי שיעתיב את המקדש להיחרב, והאבן הזאת היא אבן שלא תיחרב, אז היא לא רצתה להיות חלק מבית המקדש, ועל כן מעשו אותה אבונים, עד שבא שלמה בחוכמתו ונשבע, שאפילו ייחרב הכל, היא לא תיחרב, ולא תזוז ממקומה, וכבר הוא אהב הכותל המערבי. הדאוד הכתיב, אבן מעשו אבונים, שאבונים מעשו באבן הזאת, הייתה ותהיה לראש פינה. זה הפינה, זה האבן פינה, שאיתה יבנה הבית השלישי. אלה האבנים. יש אנשים עם לב אבן, אלה האסונים, האויבים. ויש אבנים עם לב אדם, זה האבנים שלנו עם ישראל. שהפסוק אומר, חומת בציון שפחי כמים מזה, נוכח פני השם. מדברים על האבנים של החומה, הם מתייחסים אליהם כלב, שפחי כמים ליבך, חומת בציון, כי יש אבנים עם לב אדם. זה האבנים שאנחנו עם ישראל בונים דור אחר דור, והדור שלנו רואה איך מהאבנים האלו אנחנו יכולים לעמוד איתנים עם הקשיים, מאמינים עם הבלבולים הקיימים, שמכל אבן יהיה בית, ומכל בית ועוד בית ועוד בית יהיה רחוב ועוד שכונה ועוד עיר וכל הארץ. זה שיעקב אבינו מבקש ללמד אותנו דרך האבנים. האבנים זה שרשרת הדורות. האבנים, כמו שתמיד אנחנו אומרים, זה ראשי תיבות, אמא או אבא, בת או בן, נכדה או נכד, וכל הווריאציות. זה האבנים של הדורות. היא האבן של אתמול, והיא האבן של מחר. אלה המצבות. שבית ישראל הולך לפקוד את כל אותם אלפי החללים שמתו על קידוש השם. עליהם חז"ל דורשים שהם כאבן, אבל אבן עם לב אדם, איך נאמר בקהלת? את להשליך הבנים. מי זה בא להשליך הבנים? בחורי ישראל מושלכים בחורבן הבית ובכל החורבנות. אבל את כנוס הבנים. את מי? גם את בחורי ישראל, את כולם, מן הגולה, מכל המקומות. כמו שנאמר בו, שיהיה השם אלוהים, ביום ההוא כצאן עמו, כי אבני נזר מתנוססות על אדמתו. אבן נזר זה אבן הכי יפה בכתר. בכל כתר של מלך יש אבן מיוחדת, זה אבני נזר. זה בחורי ישראל, אומר רש"י. אומר שלמה המלך, עם האבנים האלה, אבני הנזר האלו, אנחנו מקבלים מכוחם את הכוח להמשיך לבנות. אנחנו לא צריכים, הם לא צריכים שאנחנו נזכיר אותם. הם נמצאים, הם קדושי עליון, יושבים בזיו השכינה. הלוואי ונזכה אנחנו שהם יזכרו אותנו. שהם יהיו מליצי יושר עלינו. שהם יהיו אלו שיעמדו מול כיסא הכבוד ויגידו הקדוש ברוך הוא, תראה איזה חומה בנינו. תראה כמה אבנים, כמה מצבות, עוד מצבה, עוד מצבה. כמה אפשר יותר. עם כל המצבות אפשר לבנות את הבית השלישי. בוא הקדוש ברוך הוא, תן לנו אפשרות לחזור הביתה. זה יעקב מלמד אותנו, משה מלמד אותנו, עם ישראל לומד את זה לדורותיו. זוהי ארץ ישראל, ארץ החיים. גם אם מעל פני השטח לא תמיד רואים, אבל מתחת לפני השטח הכל ברור. איך אמרנו? טובה הארץ מאוד מאוד. מה זה מאוד? מה ההבדל בין טוב למאוד? טוב זה דבר שקיים. כל בריאת העולם היה אלוקים כי טוב, כי טוב. אבל בסוף הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, זה טוב מאוד. כי מאוד בלשון הקודש זה דבר שאולי לא נמצא עכשיו, אבל רואים את הפוטנציאל שהוא יהיה. יש את החלום שהוא יגיע. ואת זה יכול להפוך למציאות רק האדם. לכן אדם זה אותיות מאוד. ארץ ישראל היא גם טובה הארץ. מאוד מאוד. רק ארץ ישראל נאמר עליה מאוד מאוד. גם הפוטנציאל הרוחני, גם הפוטנציאל הגשמי. כשראינו שלנו זוכה לראות איך זה נהפך למציאות, ורואים את זה באופן חי, אז מכוח זה מבינים כמה עוד יכול להיות. אז ייתן השם שבאמת נזכה היום יום שלנו לצרף את כל הדורות ביחד, לצרף את האבנים, את הקרובים ואת הרחוקים, ומכוח זה נזכה שכל האבנים יהפכו לבית, ומהבית לביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, כפי שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב בחלום הגדול הזה. נזכה במהרה, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך.